אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
ערב טוב, מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים ללעוף גבוה, על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב, ואני שמחה ונרגשת להיות כאן איתכם היום. היום יום שלישי, ה-13 לחמישי, היום ט"ו באייר התשפ"א. היום אנחנו ניגע בנושא שקרוב מאוד ללב שלי. זה נושא שאני למעשה מתמודדת איתו שנים רבות, מאז שהפכתי להיות אימא. בעת שהכנתי את התוכנית הזאת, פתאום הזיכרונות התחילו לחלוף מול העיניים שלי, והבנתי עוד יותר כמה הנושא הזה נמצא בליבם הפועם של כל כך הרבה הורים, אם לא עם כולם למעשה, הורות וקריירה. זה מעין ריקוד טנגו עדין, שמאתגר את כולנו, אנחנו כולנו מנסים לרקוד אותו, או יותר נכון לג'נגל בו בין כל העולמות, בין הרצון העז להיות נוכחים עבור הילדים שלנו בכל רגע משמעותי, לבין השאיפות המקצועיות שלנו שמניעות אותנו קדימה ומעניקות לנו סיפוק ומשמעות בחיים לספק את הייעוד שלנו. היום, כשהבנות שלי כבר גדולות יותר, אני מביטה לאחור על אותן שנים, מלאות התלבטויות, על קונפליקטים פנימיים בלתי פוסקים, על רגעי אשמה עמוקים לצד רגעי סיפוק, כי כן, גם במהלך הזמן הזה עשיתי קריירה שבה התקדמתי, אבל זה אף פעם לא היה משהו שהוא כל כך שלם. תמיד היה לזה ups and downs רגשי. אני סוקרת את ה-20 שנה האחרונות, ממש מאותם ימים של אמא צעירה שמנסה לפלס את הדרך שלה בעולם התעסוקה, ועד היום, כשהילדות כבר עצמאיות יותר ולא תלויות בי כבעבר, אני מבינה שזה עדיין יש בי תחושות אשמה, שאני עדיין לא, מה שנקרא, תמיד מרגישה רוגע כשאני נמצאת בעבודה, ושאני לא יכולה לספק להם בכל רגע נתון את מה שהן זקוקות לו. ואני מאמינה שאתם, הרבה מכם, יכולים להתחבר לתחושה הזאת. אז על המפגש הזה, המורכב הזה, של שאלות עמוקות שהוא מעורר בנו, על תחושת האשמה והבחירות היומיומיות, ועל הדרך כן לנסות למצוא איזשהו איזון, איזון גם בחיים וגם מבחינת משמעות, על כל זה נשוחח היום בתוכנית שלנו. ועל מנת לדון על הנושא הגדול הזה, הזמנתי היום לתוכנית את מישהי שהיא באמת, אני כל כך כל כך מעריכה אותה, דוקטור נעמי יופי עיני. היא פסיכולוגית חינוכית ולוגותרפיסטית, בוגרת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, מרצה, כותבת, בעלה, ובעלים ומנכלית של ויקטור פרנקל ישראל. היא חברה ששמה לעצמה למטרה להפיץ את גישת, במטרה להפיץ את גישת הלוגותרפיה, שזה טיפול באמצעות מציאת משמעות, בקרב אנשי מקצוע וכל מי שמתחבר לשיח של המשמעות. נעמי גם אם לחמישה, הצעירה חגגה כעת 18, וסבתא טריה לנכדה מתוקה, ובגיל 31 עם הולדת ביתה השלישית, היא החלה לנהל את השירות הפסיכולוגי החינוכי בגוש עציון, בתקופה סוערת של האינתיפאדה השנייה. סדר היום שלה, של נעמי, מתחיל ב5:30 בבוקר, כן, עם האנשי ה5:30, שאני מאוד מתחברת לזה, וכוללת הקשבה בת שעה לתכנים, קורסים, פודקאסט, יציאה עם הכלבה ועבודה סביב השעון כמנהלת של ויקטור פרנקל ישראל. אז עוד מעט נשמע גם על הזמינות שלה לילדים, ובכלל מה יש לה להגיד יחד איתנו על הנושא הזה שהוא כל כך כל כך מורכב. אז יישארו איתנו לשעה הקרובה של שיחה כנה וחשובה לאתגרים משמעותיים ביותר בחיינו כהורים וכאנשי מקצוע. שלום נעמי, איזה כיף שאת כאן איתנו.
שלום לחופית, איזה כיף להתראיין, ובטח בנושא כזה.
אז ככה, באמת, יש כאן, יש לנו איזשהו שיח, אני מאמינה שככה, כשקצת שוחחנו לפני התוכנית, שאני מרגישה בו שהוא, מרגישה שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואני בטוחה שהוא לא רק לי, אז אולי ככה קצת גם נשמע ממך.
אני מאוד מאוד שמחה לדבר על נושא שכל כך ממעטים לדון בו ולדבר, למרות שכל כך הרבה נשים בעיקר, אבל יותר ויותר גם גברים ואבות, מסתובבים עם מועקה, עם מועקה סביבו, עם איזשהו סוד לא פתור של איך בעצם עושים את האיזון הזה, או איך נמצאים נכון בשני התפקידים, בזירות הכל כך רחבות ותובעניות שמתרחשות באותם שנים בדיוק. אז תודה על הפתח הזה.
תודה רבה. אז ככה באמת, אם אנחנו נתחיל, אני אשמח, באמת שחשבתי בכלל על השעות, זה נושא כזה שאפשר לדון עליו שעות, ואנחנו ככה רוצים גם להגיע לתובנות, אבל איך בכלל נולד הקונפליקט הזה לדעתי? האם זה משהו שהוא פנימי, או שזה קשור לחברה? זה משהו שזה רק אנחנו הולכים איתו? זה משהו שהחברה דורשת מאיתנו? איך זה בכלל נוצר כל הקונפליקט הזה?
אז אז קודם כל, את פתחת ואמרת שמדובר בקונפליקט, ואני לחלוטין מסכימה איתך. מדובר פה במתח שדורש בחירה, והבחירה היא קשה, בגלל שלכל אחת מהאפשרויות יהיו מחירים. כשסיפרתי אתמול לילדים שלי שאני עומדת להתראיין בנושא הזה, אז כולם חייכו ואמרו, מעניין מה תגידי שם. לכל אחד מהם יש מה לומר, וגם יהיה להם מה לומר אחרי שהם ישמעו את ההקלטה. אז הקונפליקט לטעמי לא יכול להיות רק חיצוני. לרוב קונפליקט הוא מפגש בין מתח ערכי שקיים בתוכנו לבין דרישות המציאות. אנחנו לא נכנסים לקונפליקט ממשהו שלא מתעורר ולא קיים אצלנו. המתח מתעורר מהרגע שהפכנו להורים, מהרגע שידענו שיש פה משהו גדול ומשמעותי, ואנחנו מאוד מעוניינים להיות שותפים בגידול, בחינוך ובהרפתקה המטורפת הזאת של להיות הורה, מהרגע הזה נוצרה תחרות בין השהות המלאה עם הילדים שלנו לבין השהות בעולם, בכל משהו מחוץ ומעבר לגידול הילדים.
אני כל כך מתחברת, אני זוכרת את עצמי, שמה את הילדות שלי עוד בגנון, כן, בגן, שהיו ממש קטנות, וממש יורדות לי, זולגות לי דמעות, ומצד שני, כשהייתי עולה לעבודה ונכנסת פתאום לשיחות וכבר אז לא היה זום, אבל זה היה שיחות טלפון של נעשה ככה ונעשה ככה, והייתי כולי בהתרגשות, הייתי כל הזמן חושבת על הדיסוננס הזה של, שלפני רגע השארתי את אותה מתוקה שלי, וזה כאב לי, אבל מצד שני, את המקום הזה של ההתרגשות בצד השני. אז הייתי שמחה לשמוע ממך, ככה, גם מתוך הניסיון שלך וגם מתוך התחום שאת עוסקת בו. מה קורה בנפש שלנו כהורים, כששני העולמות כל כך משמעותיים מתנגשים או נפגשים, ולא תמיד מצליחים להשתלב?
אז קודם כל, אני מזדהה לחלוטין עם מה שאת תיארת. הרבה הורים בוכים, ממש ממש בוכים בזמן הפרידה עם הילד, חוששים לפגוע בנפש העדינה שלו. אנחנו יודעים גם שילד צריך להיות מספיק גדול על מנת להבין שאם הורה אומר לו אני אחזור אחר כך, הוא יכול להאמין מתוך ההרגל שזה אכן יקרה, אבל כל פרידה היא פרידה. היא מהדהדת פרדות עמוקות וסופיות, והיא מייצרת את הכאב, את הכאב שביצירת הפרדה הזאת, היזומה על ידי ההורי. ולכן באותו הרגע זה רגע בעיניי חשוב, שחשוב לנצור אותו, חשוב להבין מה הוא בעצם מספר. הוא לא מספר בהכרח על אשמה שנצטרך להתייחס אליה, הוא מספר על אהבה גדולה, ועל רצון כן ואמיתי להיות עם הילד, לשהות איתו, לתת לו את כל מה שהוא צריך ולא לגרום לו צער. ולכן זה רגע חשוב של קרבה, של אהבה, של רצון לתת. מול זה יש רגע חשוב לא פחות של הכניסה לעולם הקריירה, לעבודה והנתינה שם. האפשרות שם ליצור, לתת, להשאיר את עולמם של אנשים אחרים, להקל על סבלם של אנשים אחרים, להתעניין ולהתערב במה שקורה במציאות. זה עניין נוסף, לא פחות חשוב, שמתעורר ברגע שאנחנו נכנסים למקום העבודה או עסוקים במשהו שאנחנו אוהבים לעשות. שתי התחושות האלה הן תחושות אמיתיות, אותנטיות ומעידות על החיות שיש בנו ועל העובדה שאנחנו גם הורים אבל גם בני אדם בזכות עצמנו. לפעמים זו תחרות על אותו ערך של נתינה ממש שמתרחש בזירות שונות. ואני רוצה לרגע להזכיר את הקריאה הראשונה והמייסרת של האמא, של הראשונה שרצתה להיות אמא, ושהיא הייתה רחל, רחל אמנו, והיא אומרת ליעקב, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. היא הרגישה שאם היא לא תהיה אמא, היא לא תממש את עצמה, ויעקב כועס עליה. אחת הפרשנויות היפות ביותר שראיתי לאמירה הזאת, למה יעקב כועס עליה, זה כי הוא אומר לה, יש לך יותר מתכלית אחת. את גם נבראת כדי להיות אימא, אבל את גם כמו האיש באת ליצור ולתת לעולם בדרכים אחרות. אל תתכחשי לדרך השנייה הזאת, ליכולת שלך להשפיע בעולם. יש יותר, או לצד האימהות, יש זירות אחרות שבהן את יכולה להשפיע, וכתב את הפירוש הזה רבי יצחק הרמה, פרשן שכתב הרבה פירושים מעמיקים ואפילו חדשניים שמסתבר שמלווים את האנושות מהרגע שאנשים עשו יותר מדבר אחד.
כל כך מרגש אותי מה שאת קראת עכשיו, כי באמת אם יש משהו שאני אוהבת לעשות זה לחזור למקורות, ואנחנו רואים שזה משהו שמלווה אותנו כנראה עוד מימים ימימה. לפעמים שאנחנו ככה נמצאים, שאני נמצאת לפחות בקונפליקטים עם עצמי, אז אני אומרת לעצמי, אם זה היה כבר אז, זה רק מראה כמה זה בשורש העניין, וכמה אנחנו פשוט, אולי במקום להילחם בזה, בואו ננסה לראות איך בכל זאת אפשר ללכת ליד זה. אז אני רוצה שאנחנו ניגש לשיר הראשון, חשבתי הרבה על השירים, ובאמת שיר שלמעשה יוצר לנו את מה שנקרא הזרע, הזרע של שיוצר את המצב הזה, שאנחנו נתקלים בו, ושאנחנו לא מוכנים גם לוותר עליו. אז נשמע את ריטה עם השיר אור כחול קה.
אור כחול קה, זה עוטף אותך ברחמים, צף אתה וזה מרחף בעולמות גבוהים. אתה אולי יודע הכל ורואה את הסודות גלויים, אתה ודאי רגוע מאוד, זה עוטף אותך ברחמים. נח בתוך אימך, היא תיתן לך תמיד הכל, שיבוא יומך יש לך תמיד לאן ליפול. בסוף אתה תצא לעולם ומיד אתה תרגיש כאב, אור חזק מכה בפנים ואתה מתחיל להיות רעב. אל תמע
אז ככה שמענו את השיר שבאמת כל כך גורם לנו, גרם לנו למעשה לכך שאנחנו נהיה הורים, שזה דבר כל כך מרגש, ויחד עם זה, כשמגיעה ההורות, אגב, אני חושבת שזה לא קשור רק לקריירה, זה קשור לעוד המון דברים כנראה, אבל אני ממש הרגשתי שהקריירה, שהיא גם כן מקור כל כך של משמעות בחיים שלי, בסמוך, מה שנקרא, או במקביל, או ביחד, אני לא יודעת אם קורא לזה במקביל, להורות, זה משהו שממש ליווה אותי בהמון רגשות אשמה. אני ככה מספרת סיפור שאני זוכרת את עצמי, מכינת היום הזה שאני יוצאת מוקדם הביתה. מוקדם זה אומר שאני אוספת אותם מהצהרון, כן? לא אוספת אותם אפילו מהגן. ואני ככה ממש ממש לקראת יציאה, ומרים עליי טלפון פתאום המנכ״ל, ואומר לי, חופית, את יכולה לשלוח לי רק את הטבלאות האלה? אני יודעת שאת צריכה לשלוח לי אותם מחר, אבל אני ממש ממש רוצה לראות ככה מה כבר נעשה וכן הלאה. ואני יודעת שאם אני עכשיו שולחת לו את אותם טבלאות, אני צריכה לפחות עוד 3 שעות כדי להישאר כאן. ואני ככה נמצאת במעין קונפליקט כזה שאני כבר התרגשתי לצאת לקראת היציאה לאסוף אותן. ומצד שני, לבוא ולהגיד למנכ״ל, רגע, אני שולחת לך את הטבלאות רק יותר מאוחר. אני זוכרת את הבור הזה, הרגשי הזה שנפער לי בלב. אז אני באמת הייתי רוצה לשאול אותך ככה, נעמי, כשאנחנו חווים את הרגשות אשמה האלה, את הוויתור, את ההחמצה, אנחנו בטוחים שזה, רגש הזה הוא רגש של אמת. באותו זמן הרגשתי ממש שאני כמו, ממש, אני, כמו גבינה צהובה כזה, כשמושכים בטוסט, ואני ממש נקרעת בין שני, מה שנקרא, עברי הטוסט. אז אני הייתי שמחה שבאמת, אם תוכלי קצת לשתף אותנו, איך מתמודדים עם זה? מה פה האמת? מה פה זה יותר רגשי? ואיך אנחנו ככה מתמודדים עם זה?
אני אתייחס לרגש האשמה משתי זוויות, משתי תיאוריות בעצם, שהן מאוד שלובות אחת בשנייה. כפסיכולוגית וכלוגותרפיסטית יצא לי להכיר לא מעט גם את הגישה האדלריאנית וגם את הגישה הלוגותרפית. אז קודם כל אני אתייחס לרגש האשמה לפי אדלר. על פי אדלר, הרגשות שלנו הם לא תוצאות של אירוע, אלא הם בעצם מטרתיות. אנחנו חשים אשמה כדי להקל על עצמנו לשאת את העובדה שאולי לא עשינו את המעשה הנכון. זאת אומרת, בחוויה שלך או של כל אמא שבוחרת בסוף לא לאסוף נניח את הילדה מהצהרון או לא ללכת לעבודה, או להמשיך בעבודה, היא בעצם בוחרת באופציה שהיא חושבת שהיא הייתה צריכה, באופציה שהיא לא חושבת שהיא הייתה צריכה לבחור, היא בוחרת באופציה האחרת, מסיבות כאלה ואחרות. ואז רגש האשמה בא להקל עלינו, שבסופו של דבר, אם נרגיש אשמה, נגיד שלא ויתרנו גם על האפשרות לאסוף את הבת, אם הלכתי לעבודה, או לא ויתרתי גם על ההיענות לבוס, אם לא הגעתי בכל זאת לעבודה. זאת אומרת שרגש האשמה הוא מנגנון אנושי שאמור להגן עלינו מפני הבחירה, התשלום של המחיר על הבחירה הלא נכונה. ולכן חשוב לצמוח ממנו ולבדוק אותו. אם אנחנו מרגישים אשמה, לפחות לגבי הפעם הבאה, לדעת שלהקשיב לאופציה שאני צריכה לעשות ולהיות מוכנה לשלם את המחיר בכל אחת מהזירות. זאת הגישה האדלריאנית, והיא גישה כמעט מהפכנית לגבי הרגשות שלנו. לזכור שהרגשות באו להקל עלינו כביכול, אבל שהם שיעור שכדאי ללמוד ממנו ואולי לקבל החלטה אחרת כשנתחיל להרגיש את רגש האשמה. בגישה של הלוגותרפיה, לאשמה יש 3 סוגי אשמה. יש אשמה ממשית על משהו שעשיתי, על נזק מכוון שגרמתי למישהו או למשהו בעקבות מעשה או בעקבות הימנעות ממעשה. והאשמה הזאת, כמו פגיעה של ברכב, בתאונה, או מחדל ואי עשייה של משהו שהיה צריך לעשות, עליה יש תשלום חברתי של כנס או תגובה כזאת או אחרת שהחברה מכירה בה כתשלום וכניסיון לחפות עליו. האשמה השנייה היא אשמה נוירוטית, וכאן מצטרפת חוויית האשמה שלנו שקשורה בטיפול בילדים או בחוסר התמסרות מלא. בגלל שהיא אשמה שאין לה הוכחות ישירות או קשר ישיר בין ההתפתחות של הילדים להתנהגות שלנו, או בין התחושה של הילדים לבחירה שלנו. אנחנו מסתובבים עם רגשי אשמה כאילו מעשה אחד ויחיד היה משנה את כל הגורל של הילדים שלנו, עוזר להם להגיע ולהשיג דברים או להרגיש נפלא. והאשמה הזאת, האשמה הלא מוכחת, האשמה החלקית והמייסרת, היא אשמה שצריך להתמודד ולטפל בה. ואיך לטפל בה? על ידי הפיכתה לאשמה קיומית. אשמה קיומית לפי הלוגותרפיה היא אשמה שבה אני מבינה שלא הייתי מספיק אני, שהייתי צריכה להקשיב לעצמי ולממש את הרצון שלי. וזה מקשר בין פרויד לאדלר. האשמה הקיומית תביא אותי להקשיב היטב לקריאת המצפון שלי ולהגיב לפי קריאת המצפון. ולכן כשאנחנו חווים את זה באי טיפול בילדים ולהשאיר אותם עוד זמן, יש כנראה קריאה, לפעמים קריאה מצפונית שאומרת כן צריך להגיד את הלא לסביבה, או כן צריך לבטל או לדחות ולהזיז וללכת ולעשות. במקרים אחרים קריאת המצפון שלנו תוביל אותנו להחלטה אחרת, להחלטה לפיה דווקא אני אמצא סידור ואשלים את הפרויקט שהוא חשוב לי והוא בדמי או אנשים אחרים ממתינים. אבל שתי העמדות האלה אומרות לא לזלזל ברגש האשמה, לא ללכת הלאה אחר בלי ללמוד כלום. רגש אשמה זו נורת אזהרה. רגש אשמה אומרת תביטי במצפון, הבט במצפון שלך ותפעל מתוך נכונות לשלם מחירים.
אני ככה שומעת אותך ואומרת לעצמי, איך לא הכרתי אותך אז, נעמי? זה היה כל כך מקל עליי. כן, אפילו לשוחח על זה עם מישהו שמהדהד לי שהתחושה שלי היא תחושה שהיא אמיתית, והיא גם קונפליקט שלא רק אני מתמודדת איתו, לעתים שאנחנו נמצאים במקומות עבודה, אנחנו פוגשים אנשים שהערכים שלהם, אנחנו אולי נדון גם קצת ככה במהלך התוכנית על ערכים, שחלק מהם זה כל המצפון, אבל שהם שונים מאיתנו. יש, אני נתקלתי במנהלות שפחות היה חשוב להם אולי לצאת, או בכלל קולגות, וכביכול לפעמים גם יצרו לי איזה מעין תחושה כזאת של אני המוזרה, אני השונה. איך יכול להיות שאני רוצה לצאת כשאני, לא יודעת, נגיד, הכנתי איזושהי מצגת מאוד מאוד משמעותית, עבדתי עליה כמה שבועות, ועכשיו שמגיע המנהל מחול אני רוצה, ממש רוצה להציג אותה, ואז פתאום לילדה שלי יש חום. שוב פעם. ממש קרע כזה, רגשי, מה אני עושה עכשיו? ואז אני מגיעה, אבל עם תחושות קשות, ואז יש אנשים, תתגברי, תתקדמי קדימה. תפסיקי כבר למה שנקרא להיות כזאת רגשי. אני קיבלתי המון פעמים את התגובות האלה, ומאנשים שהיו אחר כך אמורים גם אולי אלה להיות אלה שמקדמים אותי. אז באמת, אני רוצה לשאול, כאילו, מה, איך באמת, איך אנחנו משלימים עם הדבר הזה? איך אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות במצב הזה?
אז מה שיהפוך אותך באמת להיות את ולהיות חופשייה זה לדעת שפעם את יכולה להחליט כך ופעם אחרת. התשובות שרואות רק פתרון אחד, הם לעולם לא ירגיעו אותנו. אנחנו בני אנוש, יש לנו צרכים שונים ומשתנים, אבל לא נפעל לפי רק הצו החברתי. בגלל שלמשל אם לילד יש חום ולך יש יום שבו את מרימה משהו שתלוי רק בך, להישאר בבית עם הילד, אני לא רואה שום דבר חיובי שיכול לצאת מפתרון כזה. אני רואה אמא או אבא מתוח, עצבני, מתוסכל, ההפך ממה שהוא היה רוצה, נשאר רק בגלל שאין סידור. ולכן היופי שבהסתכלות העמוקה בקריאת המצפון היא באמת לקבל החלטה שלא תהיה נוחה למישהו, אבל ללכת איתה, ובטח שלא לשלם בסוף מחיר של לא זה ולא זה. גם לא ללכת וגם להיות עצבני והורה לא פנוי, לא קשוב, שלמעשה באמת מפסיד את שני העולמות. אז ניסו להרגיע אותך, ייתכן גם מתוך המצפון שלהם, מתוך החוויה שלהם של כך צריך לעשות, או גם להם זה כואב, לקולגות שלך, ואולי לא, אולי עולמם היה פשוט יותר וחד משמעי. אנחנו בלתי ניתנים להחלפה. את וילדייך הם אירוע חד פעמי, ומיוחד. ולכן במובן הזה הרגשות שלך הם שלך, הבחירות שלך הם שלך, והם יכולים ויכולות להשתנות מאירוע לאירוע. אם תרשי לי, יש שיר שכתבה שירה ריכטר, ממש בדיוק על הבחירה הזאת, בין הצו הכביכול חברתי לבין הצו הפנימי. אני אקריא כמה שורות ממנו. היא כותבת ככה: אני כותבת עכשיו במקום לעשות כלים, במקום לנגב אבק, במקום להפריד את בגדי הקיץ מהחורף, ואת הבגדים שקטנים להם מהבגדים שגדולים להם. במקום להכניס את הדברים, הבגדים הקטנים לסקית ולתת לחברים או להחזיר לארון, במקום ללכת לקנות ירקות כי אין, והיא ממשיכה עוד. והיא בעצם אומרת ועושה רשימה גדולה גדולה של המשימות שצריך לעשות, והחברה מצפה אפילו ללכת למס הכנסה, היא כותבת, לעשות תאום מס או להוציא דרכון. היא אומרת, אני כותבת עכשיו. זה רגע אותנטי שבו היא בוחרת להיות שקועה בקריירה, בעשייה ואולי ביצירה שלה. במקום, כן, יש במקום. וזו כתיבה שבאה לשחרר את המתח הזה, אבל יש בה הכרעה, והכרעה בעצם יצרה כאן שיר.
וואי, קודם כל השיר הזה ממש נגע לליבי, כי הוא כל כך אמיתי. אנחנו בכל רגע נתון שאנחנו בוחרים לעשות משהו, אנחנו כביכול לא עושים איזושהי משימה שהיינו יכולים לעשות עליה וי. ויש לנו משימות מפה נכון. עד מה שנקרא, לא חסר, הרשימה פשוט לא, היא רק ממשיכה להתאריך. אז באמת המקום הזה של לעצור ולבחור לעשות משהו אחר שהוא בשבילנו, הוא לא פחות חשוב, ואם יש קריאה מכאן שאני רוצה באמת, ממש בהמשך לשיר שאת ככה, ממש, זה ממש מהדהד מתוך השיר, זה כן, תרשו לעצמכם גם זמן לעצמכם, זה ממש חשוב, זה בסדר, וזה גם בסדר להרגיש את התחושות הללו. לא רק שזה בסדר, זה גם נחוץ לפעמים ככה קצת לנון בינינו לבין עצמנו, ולהבין שאנחנו בתוך קונפליקט, ולשאול את עצמנו מה הדבר הנכון לעשות באותו רגע, ולנסות לבחור כמה שיותר קרוב למה שמתאים לנו, מתוך, לא מתוך לחץ, אלא מתוך באמת חשיבה של, כמו שאמרת, כל המצפון הפנימי שלנו. בהמשך לאותו מה שאנחנו ככה מדברות כאן, אני כן רוצה להעלות כאן איזושהי נקודה, ודווקא ממקום של אני חושבת שגברים עברו שינוי מאוד משמעותי, אני יכולה להגיד על בן זוגי שהוא באמת היינו שותפים לאורך הדרך, אחרת אני מאמינה שלא הייתי יכולה לעשות קריירה כמו שעשיתי, ובטח תכף נדבר על, גם על התפקיד של הסבא סבתא בתוך הסיפור על אמא שלי שפשוט נתנה כתף, ואני בטוחה שזה, אני יכולה להגיד שזה ממש חלק ניכר מההצלחה פה בדרך. אבל באמת יש את המקום הזה שאני הייתי יושבת ודנה עם בן זוגי, והוא היה אומר לי, מה, בכלל אין לי מסורי מצפון, כשלקחתי החלטה זהו, אני זורם עם ההחלטה הזאת עד הסוף. הייתי אומרת, הייתי אפילו מתעצבנת עליו. איך יכול להיות? תגיד לי, מה אתה, איך אתה חי ככה? זה אפילו גורם לי להרגיש לא בסדר שאני צריכה להרגיש את היסורי מצפון. אז איך באמת מצליחים לעשות את זה, ואיך זה באמת, איך יש את השוני הזה? או אולי זה אצלי באופן פרטי, אבל איך השוני הזה כל כך משמעותי בין גברים לנשים?
אז אני חושבת שהרבה מה שאת מתארת קשור בהבניה החברתית, שגם היא קשורה בהרבה מובנים גם במבנה הביולוגי שלנו. אנחנו הבאנו את הילדים לעולם, אנחנו מכירים אותם עוד לפני שהם יצאו, לפני שהעולם מכיר אותם. מחקרים גם מראים שהם זיהו את הקול שלנו כבר כשהם היו ברחם. ולכן באמת הקשר שלנו עם הילדים הוא קשר מאוד מאוד עמוק. ככל שהמחקר הפסיכולוגי התפתח, נעשו מחקרים שממש התריסו וקראו תיגר על מחקרים שהתבססו רק על סטודנטים, גברים לבנים מהמעמד הבינוני, ושדרכם בעצם נוסחו התיאוריות על התפתחות האדם. המחקר הפמיניסטי טען שצריך לחקור את התפתחות האישה בנפרד מהתפתחות הגבר, ולראות באמת האם המודלים שקשורים בהתקשרות ובעיקר במערכות יחסים שונים כשמדובר בנשים בהשוואה לגברים. והם באמת מצאו שהחוויה, חוויית ההתקשרות או הקשר או המעורבות של נשים. ושוב, זו גם הבנייה תרבותית וגם ביולוגית. נשים חיות יותר בתוך מערכות יחסים. זה יותר מעסיק אותם, זה יותר מפעיל אותם. גם בשל היותן אימהות, אבל גם כי זה מבנה שהם רואים את הצלחת הכלל כחלק מהצלחתם. הרבה יותר נשים, אם תשאלי אותם, יגידו שהם היו רוצות הרמוניה, שהם היו רוצות שלום, שהם היו רוצות להפחית את המריבות ואת המתח בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה. זו ממש שאיפה שלנו שמופנית כלפי העולם החיצוני. ולכן מצוקה של אדם אחר מעוררת, וזה גם בדקתי ממש עכשיו מחקרית, מצוקה של אדם אחר מעוררת בנשים יותר הזדהות מאשר בקרב גברים. כל מצוקה, ובטח חוויות של אובדן. נשים מגיבות לסביבה. איסורי המצפון קשורות בעובדה ששלומך קשור בשלום ילדייך, ורגשותיהם קשורים לרגשותייך. בממוצע יותר מאשר רגשות הילדים והחיבור שלהם הם כלפי האבות. ולכן באמת החיבור הזה מייצר אצלך מתח שפחות קיים. הגבר משוחרר ממנו חברתית, למרות שאני אומרת שככל שהתרבות שלנו משתנה, אנחנו נראה שינוי בתוצאות האלה. נראה הגבריות משתנה, ההורות משתנה, יש משפחות שהן משפחות של בני זוג ששניהם גברים, אבות, הדברים השתנו. נראה אולי גם אצלם את המתח הזה ואת הקונפליקט, וזה יביא גם לשינוי חברתי.
אני לגמרי מתחברת. אני יכולה להגיד שבאמת אחד הדברים שיאמר לזכותו, ואני הרגשתי שזה משהו שאני צריכה ללמוד ממנו, זה שכשהוא החליט, האיסורי מצפון שלו גם לא היו כלפי העבודה. זאת אומרת, once הוא החליט להישאר בבית, הוא היה נשאר עד הסוף. ואני חשבתי שזה גם סוג של יכולת. זאת אומרת, כמו שאמרת מקודם, אם אני נשארת עם הבת שלי ועם חום, ואני מרגישה שאני עדיין נמצאת בתוך מערבולת שאני מפספסת, אז כנראה שאני לא עושה את הדבר הנכון. וכשלוקחים החלטה, אדלר דווקא אומר, ככה מעלה את הנושא הזה, שהאיסורי מצפון שלנו, הם הרבה פעמים סוג של, זה סוג של תגובה שמאפשרת לנו להמשיך להתנהג את ההתנהגות הרגילה שלנו. זאת אומרת, אם היינו מחליטים להתמודד, אז לא היה לנו את האיסורי מצפון. באיזשהו מקום זה לקחת החלטה ולהיות שלם איתה. והרבה פעמים, למשל, אם מישהו, נגיד, לא הולך לבקר את מישהו שהוא מכיר, שהוא חושב שהוא צריך לבקר אותו, אז הוא מפתח איסורי מצפון. אבל אם הוא היה מחליט ללכת עם הערכים שלו, אז הוא היה הולך לבקר, ואז הוא לא היה צריך את איסורי מצפון. כלומר, איסורי מצפון זה סוג של כלי. כמה שזה נשמע מצחיק, כי אנחנו בדרך כלל חושבים שאנחנו חווים אותם בלי לנהל אותם. אבל הם מגיעים אלינו דווקא ממקומות כאלה. וגם כאן, כשאנחנו לוקחים החלטה, אם אנחנו חוזרים לדוגמה שלנו, יש משהו נכון בלהישאר מאוד, מאוד שלמים. זאת אומרת, לנסות להבין שאנחנו צריכים גם קצת לפתח שלמות כלפי ההחלטות שלנו. גם אם יש להם מחירים, ולהבין שהמחירים זה, השמיים לא נופלים. זה לא מחיר עכשיו שיפטרו אותי מהעבודה כי לא הגעתי לישיבה. או זהו, העתיד שלי גמור, שאני הרבה פעמים ככה הייתי מרגישה. זאת אומרת, זה משהו כזה מאוד קיצוני. ולהבין שיש לזה, זה סך הכל איזשהו צעד בדרך, ולמחרת אני אוכל לבוא ולעשות את ההשלמה הזאת, כנ"ל גם כלפי הילדים. כרגע החלטתי לא להישאר איתם. יש לזה גם, מה שנקרא, נכון, יש לזה מחיר רגעי, אבל אני יכולה לאחר מכן לחזור ולבלות איתם ולהיות איתם. וזה חלק, לדעתי, משהו שאנחנו נדבר עליו בהמשך, איך אנחנו נצמדים לערכים שלנו. ואני רוצה אבל שאנחנו ניגש לשיר, שכך גם את הבאת אותו, נעמי. אני דרך אגב הסתכלתי עליו, דווקא לא רק שהילדות שלי קוראות לי בו אימא, אלא איך כל פעם שאני הייתי נתקלת בסיטואציה שהבת שלי מעלה חום, או שאני ממש חייבת ללכת לישיבה חשובה, הייתי פשוט בוכה לאימא שלי, בואי עכשיו לעזור לי ולשמור עליהם. אז נשמע את השיר בו אימא של אילנית.
בואי אימא, בואי אימא,
אז דיברנו על אשמה, ועל ה, מה שנקרא, על המקום הזה, ש, על הזכות שלנו להרגיש אשמה. ואני ככה אשמח לשמוע גם קצת ממך, נעמי, מה, איך את רואה את זה?
אז באמת מוכר, הביטוי הזכות לחוש אשמה מוכר ומופיע בספרות של הלוגותרפיה, מאחר והטענה היא שמי שמרגיש אשמה, הוא בעצם מקבל התראה, מקבל איזשהו צלצול או הודעה שאומר, רק רגע, כדאי לעשות פה חישוב מסלול מחדש, כדאי לתקן. אם אנחנו נטטה את רגש האשמה, אנחנו לא נלמד ממנו ולא נהיה אותנטיים. ובאמת, אני רוצה להגיד שיש לנו המון על מה להודות גם ברגש האשמה, או רגע לפני, כשאנחנו נקראים בין כמה זירות בו זמנית. איזה כיף שהעולם רוצה אותי. איזה כיף שאני אהובה. אני אהובה בבית, אני תורמת, אני רצויה, אני נחוצה, גם בבית, גם בעבודה, גם אולי בקרב אנשים אחרים. איזה כיף שיש לי קשרים אנושיים רחבים. איזה יופי שיש לי יותר מזירה אחת ליצור ולתת ולהעניק. איזה עולם מלא יש לי. איך הייתי רוצה לפני כמה שנים רק לדעת שאני אהיה אמא, או שאני אהיה בקריירה שמעניינת אותי ומעסיקה אותי מהבוקר והרבה שעות. זאת אומרת, עוד לפני שניפול לאיזושהי מלכודת, אחורה, בוא נודה על השפע שיש לנו, נודה על ההזדמנויות, נודה על האפשרויות, נודה על המרחב, ונכיר בעובדה שאנחנו לא יכולים להתפצל ולהיות בו זמנית בכל הזירות. אבל זה מגוון האופציות, זה סיבה לשמחה גדולה, לפני שבוחרים באחת מהם. וכמו שאת אומרת, לרוב לא מאבדים גם את האחרות.
איזה ריפריימינג, וואו, ממש, ממש עשית לי עכשיו הרגשה טובה. נכון, ההודעה הזאת היא על מה שכן יש, על המקום הזה, על זה שאנחנו מבינים כמה אנחנו, כמה טוב, כמה אושר יש לנו בחיים. בזמן הזה שזה קורה, לפעמים זה מרגיש שזה מכביד עלינו. אבל זה באמת עניין של גם נקודת מבט. גם באותו רגע אפשר לעצור ולהסתכל ולראות שאנחנו רצויים בכל כך הרבה מקומות, ולמעשה אנחנו חיים. וואי, זה ממש חיות ממש. להיות במקום כזה. אז אנחנו תמיד מדברים ככה באמת על ההודעה. ולפעמים גם כשנראה לנו שאין לנו באותו רגע על מה להודות, או שכרגע זה לא כזה חשוב, נו, באמת. אבל כן, דווקא המקום הזה של לעצור ולהסתכל על מה שיש, וגם בתוך המקומות שאנחנו צריכים לבחור שזה קשה, עדיין אנחנו בוחרים בין טוב לטוב, שזה דבר מדהים. אז ככה, התחלת לדבר על באמת על הספרות, ואנחנו ככה, שתינו מגיעות מעולמות הלוגותרפיה, ואת גם מיכל ויקטור פרנקל ישראל, שזה בית ספר ללוגותרפיה, ושאת בעלים של הבית הספר הזה. אולי תשתפי אותנו איך אנחנו יכולים לראות את את כל זה בנקודת המבט הלוגותרפית. איך היא מתחברת בעינייך לחוויה, גם של ההורות וגם של הקריירה?
בשמחה רבה. אז קודם כל, כמו שהזכרתי קודם, נושא האשמה שיוביל אותנו לחוש אשמה קיומית ולהקשיב היטב לקריאת המצפון האישי, זה אמירה לוגותרפית מאוד מובהקת. ודבר נוסף זה באמת היכולת שלנו להתבונן ולהבין שאנחנו יצורים מורכבים, ושבאמת העולם יוצר מציאויות שמחייבות קבלת החלטה, מחייבות בחירה, ושזה שפע. יש בעולם תמיד יכולת בחירה. זה רק מעודד אותנו למצוא אפשרויות ופתרונות יצירתיים, אבל לקחת אחריות על החיים. אני אעשה חיבור ללוגותרפיה גם בהקשר של ההתערבות עצמה. כי גם כמטפלת מגיעות אליי לא מעט אמהות מיוסרות. באמת מיוסרות מהמאבק הבלתי נגמר, ובאמת כל פעם צריך להכריע מחדש, זה לא הכרעה אחת, כי אמרנו שאנחנו משתנות או משתנים ומגוונים, ולכן פעם נכריע כך ופעם אחרת. בלוגותרפיה יש ארבעה שלבים של התערבות, בכל טיפול לוגותרפי או התערבות לוגותרפית. השלב הראשון זה באמת התרחקות או התבוננות על מוקד הסבל, להבין בעצם מה כואב לי, מה פה מתנגש במה, איזה ערכים מתחרים כאן, ערך של הורות שקשור גם לנתינה ולחוויה, מול ערך אחר שיש בו גם יצירה או חינוך וקידום של אחרים. אז להסתכל, להתרחק מהכאב ולהתבונן מה מכאיב לי בעצם. זה הדבר הראשון. והדבר השני, לשנות עמדות, כמו שהדגמתי קודם. להתבונן בקונפליקט הזה כזכות, למשל, כזכות, כמתנה, כהזדמנות לבחור, כאתגר להקשבה למצפון, כאתגר להתמודד מול מנהלים תובעניים. אז ממש לשנות את העמדה כלפי הקונפליקט, כלפי המתח הזה, ולראות אותו אחרת. השלב השלישי זה להפחית בעצם את את הכאב הזה, וזה על ידי באמת הבנה שאני מסוגלת לבחור פעם כך ופעם אחרת, ולהבין שהמתח הזה הוא מתח שילווה אותי לאורך החיים, והוא מתח שבו מבטא את מי שאני, מבטא את המהות שלי, ובמובן הזה אני יכולה גם להפחית אותו על ידי התמודדות איתו, אפילו על ידי התמודדות הומוריסטית. אוקיי, אז אני לא אגיע לאסוף את הילד שלי, והוא יישאר נטוש לבד כל החיים, והוא לא ימצא גם את הבית, ואנחנו לא נוכל לחזור לעולם ולמצוא אותו. ההתמודדות הזאת, שהיא עוזרת להפחתת התסמינים, היא בעצם נותנת לנו פרופורציה, פרופורציה למאבק שאנחנו נתונים בו. והשלב הרביעי זה באמת האוריינטציה לקראת פעולה. היא קבלת החלטה ואמירה, אוקיי, היום אני אגיע לי, אני אסמן לי V על התפקוד הזה, ו-X על התפקוד האחר. זאת אומרת, האוריינטציה אומרת, אני פועלת, אני לא שוהה במתח הזה כל היום, אני מכריעה. ללמוד לקבל החלטות, זה אחד הדברים שגם חשוב שנלמד את הילדים שלנו. שהם גם ילמדו לקבל החלטות פשוטות ביומיום, מה הם רוצים לאכול וללבוש ולאן, ואם ללכת או לא ללכת, ככל שנתרגל את זה, כך ננוע קדימה. כי דילמה אמיתית תחזור ותאתגר אותנו שוב ושוב, ואין שום טעם להישאר בתוך המצוקה לאורך זמן. כך שבאמת, לפי הלוגותרפיה יש מה לעשות. יש דרך להתבונן בכאב שלנו, יש דרך להתמודד איתו, גם בהומור, גם בהתרחקות ועזרה או מבט כלפי אדם אחר, ויש דרך לקבל החלטות.
אנחנו גם ככה, ממש תודה על המילים הללו, וגם באמת אנחנו יודעים שהלוגותרפיה מציעה לנו נתיבים למשמעות, שהנתיבים הללו הם יכולים להתבטא גם בהורות, אבל גם במקומות שקשורים רק אלינו, בנתיב החוויה ובנתיב היצירה, וגם יש לנו את הערך ההתייחסותי, איך אנחנו בוחרים להתייחס לדברים למעשה, ככה אני מרגישה שבאמת זה הדברים שאת אמרת כאן, זה איך אנחנו יכולים להתייחס לדברים, למצב הנתון הזה שאנחנו לא יכולים לשנות, אבל איך אנחנו יכולים לבחור משקפיים שמאוד מאוד יתאימו ויקחו אותנו קדימה, ואני חושבת שהומור הוא משהו שמאוד עוזר לנו באמת להתגבר. כמו שאמרת, הקצנה הזאת, כאילו, אנחנו לא אספנו את הילד, בסדר, נכון? לא, מישהו מדהים אחר אסף אותו, איזה מישהו שמאוד מאוד אוהב אותו, כמו סבא, סבתא, כמו אפילו לפעמים, נגיד, גם לי שהייתה איזה בייביסיטרית, שפשוט אהבה את הילדות בצורה שהיא בלתי, וגם הייתה צעירה, אז פתאום הם היו, היה להם איזה מישהי צעירה כזאת לדבר איתה, ואז אמרתי, וואו, זה לא כזה נורא כמו שאת עושה מזה. אז באמת, ממש, ממש תודה על המילים. אולי את רוצה לשתף אותנו גם באיזה קונפליקט שאת חווית במהלך השנים?
בשמחה רבה. אני רק אגיד שאפשר גם את ההומור להפנות גם כלפי הבחירה האחרת. אז המנהלת שלי תכעס ותעשה כך וכך, ויוציאו אותי מהתעשייה והכל. אפשר גם להפנות את זה לכיוון השני כדי להקל גם בהתמודדות עם האופציה האחרת. ובאמת, הדרך שלנו להתמודד עם הדברים תאפשר לנו בעיקר, בעיקר להרגיש כלפי עצמנו גם חמלה עצמית, אבל גם הערכה לגבי היכולת שלנו להתמודד עם ההתנגשות הזאת ולנוע בתוך עולם מאוד 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 מציף. סופרת בשם אמונה אלון קראה לאימהות, הציעה לקרוא לה אי מהות, ולשאול האם זה אי של מהות או שזה חוסר מהות.
וואו,
היא אמרה שאנחנו אהבתי. נעים, וזו אמירה מאוד אמיצה להסתכל על המקום הזה בחיים שלנו. חשוב לי גם שנזכיר שבאמת חלק גדול מהדברים שאנחנו אומרים גם רלוונטיים כלפי אבות, ואנחנו לא נוציא אותם מהקבוצה הזאת ומהאפשרות ברור. לדון בחוויה הזאת. אני אספר באמת דילמות שלי, כל יום אפשר למצוא אותם, החל מהעובדה שיש לי חדר שבו אני עובדת ויש עליו שלט וכתוב בעבודה, והילדים יודעים שלא דופקים ולא נכנסים לחדר הזה אלא רק שהוא פתוח, כי אני יכולה להיות בזום או בהקלטה או בכל פעילות אחרת. וגם בימי שישי, שיותר ויותר אני לוקחת לעצמי זמן בבוקר לכתוב, לעשות, להיות עסוקה במשימות, ואני הופכת להיות או הקניינית או הסושף, ובטח לא הגורם המרכזי במטבח. אז ללא ספק זה תהליך מזדחל של הכרה שהמשפחה לומדת להכיר, אבל אני רוצה לומר שלי ברור, לי ברור, למעט הרגעים שבהם הייתי רוצה לעשות אחרת, רוב הזמן ברור לי שזאת הבחירה שלי, ושאני, זה גורם לי להיות יותר אני, ושכל בחירה אחרת הייתה מביאה אותי לחוויה של החמצה. אבל יש לנו את הרגעים שלנו שהם בהחלט אני משקיעה ונותנת בהם את הזמן. למשל, כשאחד מהמתבגרים שלי רוצה לראות איתי סרט, תוך רגע אני מתארגנת לעניין הזה ונהנית ושוקעת לתוך החוויה. או הרגע שבו יש מצוקה וזקוקים לתזכורת להעיר לפני לקראת בחינת בגרות או להסיע, יש מקרים שאני אענה ואני אדחה פגישה בשביל לעשות את זה, אבל במקרים אחרים אני אחליט שזה לא מתאים, כי אני מחויבת לאנשים אחרים. כל הזמן, כל הזמן אנחנו נמצאים בהתנגשויות האלה, ואני לומדת לקבל בהומור גם את הביקורת שמופנית כלפיי לפעמים, או את הסיפורים שהם מביאים על ההיא שכל חייה ישבה והמתינה לילדיה שרק ישתפו ויספרו. כאדם דתי אני מודה על השבת, ללא ספק, על הזמן שבו הטכנולוגיה מושבתת, ובפירוש אלה שעות יקרות של שהייה רגועה וממוקדת, גם בי, בצרכים שלי, אבל גם במשפחה.
וואו. וגם אני יכולה ככה להגיד מתוך המקום של גם שאני מכירה אותך וככה ראיתי במו עיניי, ואני יכולה גם לשתף מהעולמות שלי, שאם יש טיפ שאפשר גם לתת בהמשך למה שאמרת, זה ראיתי איך כשהיה פרויקט בתוך המסע שלך, כל המשפחה הייתה חלק מזה. כולם הרגישו שזה לא רק העבודה שלך, אלא שזו גם העבודה שלהם. וזה משהו שברגע שאנחנו משתפים את הילדים שלנו, זה יוצר להם תחושת שייכות, זה יוצר להם הבנה שגם הם רוצים יום אחד להיות במקום הזה, שיהיה להם איזה פרויקט, פרויקט של עבודה שהוא שלהם, שהוא לא קשור למישהו אחר, אבל הוא כן קשור למישהו אחר. זאת אומרת, זה שלהם, אבל כולם מתווספים לזה. אני זוכרת את היום שאני פתאום שאלו את הבת שלי, שהיא בכלל לא ידע מה זה אומר, שאלו אותה, מה את רוצה להיות? אני רוצה להיות כמו אמא שלי, מנהלת מוצר. שהיא לא ידע מה זה אומר להיות מנהלת מוצר. אבל, וזה באמת משהו שהבנתי עד כמה השיתוף הזה של המשפחה ושל הילדים, כי חלק מהם, יש טיפ אחד שאנחנו יכולים לתת, זה שהם יהיו חלק מזה. זה לא שלכם, זה של כל בני המשפחה. אז ככה, באמת אנחנו מתקרבים לסיום. אז אם יש לך טיפ אחד, ככה ממש במשפט שאת יכולה לתת ולהעניק למאזינים שלנו ומאזינות לגבי הנושא.
אז קודם כל, חופית, מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק, בדיוק, באמת, אני חושבת, הזיקוק של הדברים. ניתן לשלב בין העולמות. הם לא עולמות נפרדים. אנחנו לא רק קריירה ורק בית. זה נכון שכשאנחנו נמצאים עם הילדים, ראוי שנהיה איתם, שלא נצא לטיול בפארק איתם ועם הפלאפון ביחד, שלא נדחה אותם או נסמן להם בלי לענות להם כי אנחנו בשיחה. זה נכון לעשות את ההפרדה ולהקדיש להם את הזמן. אבל לא באופן מלא ומוחלט במובן הזה שכשיש ילד אין עולם מסביב. גם לגבי עולם העבודה, חשוב לקבוע תנאים שאם אני מקבלת טלפון מהבית, אני מרשה לעצמי לענות. העולמות לא נפרדים, הם שניהם זה אנחנו ועוד עולמות נוספים. נייצר חיבור, נעודד את הילדים שלנו, נספר להם על ההצלחות שלנו, נספר על הלמידה שלנו שמתרחשת בעולם המקצוע, על האתגרים שהם יכולים להתמודד איתם. אני רוצה שהילדים שלי ילמדו את המסע הזה של הקמת חברה, ויקחו גם לחיים שלהם טיפים ותובנות לעולם. זה לא רק העולם שלי. אז החיבור צריך לעשות במחשבה ומתוך הענקה של תשומת לב לכל הזירות, אבל ידיעה והבנה שלעבודה אני מגיעה גם אמא, ולבית אני מגיעה גם עובדת וקרייריסטית. אני רוצה משפט אחרון רק להגיד ש... סיימתי לא מכבר דוקטורט על אובדן של התמודדות של אנשים עם אובדן של ההורים שלהם. זה נושא שמאוד העסיק אותי וחוויתי אותו בעצמי. ובשורה התחתונה גיליתי שגם אם זה לא אירוע טראומטי, הוא אירוע מחולל שינוי. כולנו לוקחים דברים מההורים שלנו. כולנו מכניסים להורים שלנו את הדברים מבית ההורים. ו... האימא היא דמות מרכזית ומשמעותית, בין אם היא הייתה קרייריסטית ובין אם לא, שמלווה את הילדים שלה לאורך כל החיים. בשיר שכתבתי לאימא שלי, אני מקריאה אותו כמה שורות. אמי מורתי, בחייך לימדת אותי אהבה. במחלתך למדתי מהי גבורה. במותך לומדת אני געגועים. וואו. תמיד ילדינו התגעגעו אלינו, כי אנחנו מי שאנחנו, רחבות ועצומות וקרייריסטיות ופנויות ולא פנויות, הכל. אנחנו האימא, אנחנו ההורים.
וואו, נעמי, תודה רבה רבה על המילים, על כל הטיפים, על כל מה שנאמר כאן. דיברנו כאן על מון, על הורות, על קריירה, על הרמוניה. איך לפעמים גם הכאב יכול לפתח אותנו, איך להסתכל על הדברים בהומור. הבנו שזה לא סימן לכישלון, אלא להפך, זה מראה לנו את עומק המשמעות שאנחנו מחפשים בשני העולמות. אהבתי את האי-מהות מאוד, וככה באמת לא עברנו, לא הספקנו לעבור על הכל, כי יכולנו לדבר לפחות עוד שעה על הנושא הזה, אבל אנחנו ככה נסכם. ואני רוצה להגיד שגם אם אין לכם יום שמרגיש מושלם, או גם אם יש יום שאתם מרגישים שהקונפליקט הוא מאוד גדול, תזכרו שאתם חיים, תזכרו את ההודעה, תודה ענקית לדוקטור נעמי עיני, יופי עיני, שהייתה איתנו, ולכם שהאזנתם וחשבתם ושהייתם חלק מהשיחה הזו. ניפגש כאן שבוע הבא בתוכנית לעוף גבוה, ונמשיך לחפש יחד את הדרך לחיים שיש בהם גם קריירה, גם בית וגם לב פועם. תודה רבה.
תודה רבה רבה.
כשהלילה תם והשמש מאירה, את תדעי אמא מה לעינינו נראה, עצים סביב רמי צמרת, אחר וכגזר.